מה כתיב למעלה מן העניין? וישמע אברהם כי נשבע אחיו. מאיזה עניין? מה העניין שהיינו בו עד עכשיו? מה העניין שהיינו בו עד עכשיו? מה, על מה דיברנו בפרק י"ב? כיוון שמדובר, אנחנו הרי בפרק י"ג, סימן שעד עכשיו דיברנו על פרק י"ב. פרק י"ב במה עוסק? אל תירא אברהם, נכון? כלומר, הדיון שיש אחרי המלחמה. ומה נאמר לו? שכרך הרבה מאוד. על מה שכרו הרבה מאוד? על זה שהוא נחלץ להציל את לוט. נכון? מה כתיב למעלה מן העניין? וישמע אברהם כי נשבע אחיו. וכי אחיו היה. עכשיו זה מעניין, וכי אחיו היה. ברור שהיה אחיו. מה פירוש המילה אח? מה? קרוב. קרוב. אח זה קרוב. כן, אחווה, אבל לשון קרבה. לפחות גם בשפה הערבית זה כך. למה? שפה הכתוב שואל, למה בכל זאת הכתוב השתמש בביטוי דו משמעי? אתה להבין, כשיש דרשות בשביל חז"ל, זה אף פעם לא סותר את הפשט ממש. אלא זה קצת העמקה של מה שנאמר. אם התורה אומרת אחיו, היא רוצה ללמד אותך משהו במילה הזאת. שאם לא כן, הייתה כותבת, וישמע אברהם כי נשבע לוט. כן? או סתם. הרי כתוב שאת לוט לקחו, וישמע אברהם, ואז הוא יוצא להציל את לוט. למה צריך לומר את המילה אחיו? אז זה בא לומר שיש פה איזושהי נקודה יותר פנימית. למשל הרמב״ם במורה נבוכים אומר, מה זה נשבע אחיו? אחיו בדעה. יש להם דעות שונות, דעות דומות. כיוון שיש להם דעות דומות, אז הוא הולך לעזרתו. כי צריך להציל אנשים שחושבים כמוך. וכאן המדרש לוקח את זה על רקע הפרת האחווה שהייתה בין אברהם ללוט. נכון? הרי מה הוא אמר לו? כי אל נא תהי מריבה ביני וביניך, כי אנשים אחים אנחנו. אז כדאי שלא נבוא לידי מלחמה, אז בוא ניפרד. אז לכאורה ברגע שנפרדו ויפרדו איש מעל אחיו, היה מקום לחשוב שאולי אברהם כבר איננו חש אחווה כלפי לוט, כיוון שנפרד. וזה מה שכתוב כאן. אלא ראה ענוותנותו של אברהם, אחר אותה מריבה שכתוב ויהי ריב, בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט, אף על פי כן היה קורא אותו אחיו. דכתיב, כי אנשים אחים אנחנו. מה פירוש הדבר הזה? הרב קוק, בספר אורות הקודש, חלק ראשון, יש לו מדור שלם שנקרא שלום הדעות. מה זה שלום הדעות? שזה טוב שאנשים נמצאים במחלוקת של דעות. אני חולק עליך, אתה חולק עליי. מצוין, אומר הרב קוק. ככה כל אחד יוכל להתמסר לעניין שהוא טוב בו. אם אני אחשוב שאומנם אני צודק, אבל גם אתה צודק, זה יחליש אותי. אז זה טוב שאני לא מבין אותך. ממילא גם זה טוב שאתה לא מבין אותי. תחי המחלוקת. בזכות המחלוקת, כל אחד מפתח את עצמו, ואז הוא בסוף מבין שיש גם שלום בין הדעות. זה בסוף. כי כששני אנשים מלחמים זה בזה, הם פוסלים אחד את השני. עד מתי? עד ש... משהו דווקא מתוך המלחמה חודר מהאחד לשני. למשל, אם אדם נותן, אני לא ממליץ לעשות את זה, אבל אם אדם נותן אגרוף לחברו, אבל לא סתם אגרוף, כמו שצריך, אז בסוף הוא יסתכל על האגרוף, והוא רואה שיש עליו מן הדם של מישהו היכה אותו. אז זאת אומרת, דווקא הניצחון שלך מביא אליך קצת ממה שנלחמת בו. נכון? ואז יוצא שעל ידי ההתקדשות בין הדעות, אז מתברר שמה שבהתחלה נלחמת בו, בצדק נלחמת בו, ועכשיו אף על פי שאתה נראה כמשלים עם הדעה החדשה, אבל זה כבר לא אותה הדעה שנלחמת בה בהתחלה, וגם אתה קצת השתנית. כלומר, מלחמה מלשון אלחמה, משהו מחבר גם בינינו. בסדר? אז זה מה שהוא אומר כאן. הייתה מריבה, אבל הם נהיים אחים. המדרש רומז, לדברי הרב קוק, הם נהיו אחים על ידי המלחמה. זה מצחיק אותך שהמדרש רומז לדברי הרב קוק. אין שום סיבה לצחוק, אני אסביר לך גם למה. כי שמה סמויה, סמוי בחיוכך, האמירה שהרי הרב קוק נולד אחר כך. אז זה בכלל לא נכון, מסיבה פשוטה. כי אם הרב קוק אומר דבר שהוא נכון, הוא תמיד היה נכון גם לפני שהרב קוק כתב אותו. בסדר? ולכן אפשר לומר, הוא ראה ברב קוק, אף על פי שהרב קוק עוד לא היה. בסדר? נכון, נכון, נכון. כמו שלמשל, חוק הגרביטציה היה נכון לפני שניוטון גילה אותו. ויש לנו אפילו הוכחות היסטוריות שתפוחים היו נופלים מן העץ עוד לפני שניוטון גילה שהתפוח נופל. בסדר? יש לנו הוכחות היסטוריות, הסיפור של וילהלם טל, למשל, וגם אנחנו גם יודעים, לא רק שהם נפלו מן העץ, הם נפלו גם לא רחוק מן העץ. ברור. אז גם פה. וירק את חניכיו. עכשיו אנחנו ממשיכים. מה עשה אברהם כשהוא שמע שלוט נשבע? וירק את חניכיו. מה זה וירק? זו מילה לא ברורה. נכון? וירק. מה? זירז. מניין לך שוירק זה זירז? אפשר להגיד הרבה דברים. למרק? אפשר גם את זה להגיד, למרק. אז פה המדרש הולך כיוון אחר לגמרי. שנטל כסף וזהב וחיפה אותם. נתן להם הרבה כסף. איך וירק זה מלשון כסף וזהב? ירק מלשון ירוק, נכון? מה? לא איזמרגד, הוא אומר כסף וזהב. אז מה אתה אומר לי איזמרגד? אלא שהזהב, מה הצבע של הזהב? ירוק. מה? כן, בימי חזל לא קראו לצהוב צהוב, קראו לצהוב ירוק. בסדר? אז לכן וירק, מלשון זהב. נשם עליהם. מה? איך קראו לירוק? בימי חזל קראו לירוק ירוק. ולצהוב קראו ירוק. כלומר, זה נחשב לשני גוונים של אותו הצבע. כן? רק שאמרו ירוק כקרתי, או ירוק כשעבה. כן, יש ירוק כשעבה, ירוק הכרתי, אבל זה ירוק. בסדר? ולפעמים קראו לצהוב גם בשם אדום. תלוי איזה סוג צהוב. כן? עכשיו, על השמש, חזל אומרים שהיא אדומה. נכון? פרה אדומה, יש אומרים שהכוונה לפרה צהובה. לא יודע אם זה רסג, רסג אומר את זה. אני יודע שיש פירוש כזה. עד היום הזה, בדרום צרפת, ליד הפירנאים שמע כפר שלם שבו מגדלים פרות צהובות. קוראים להם פרות בלונדיניות. כי הם... מה?
האדום של התורה.
למשל, הספר חסידים לרבי יהודה החסיד שואל מדוע הגויים אדומים. על איזה גויים הוא מדבר? לא. גויים שהיו בסביבה שלו, בגרמניה. היו בלונדינים. הוא שואל מדוע הגויים אדומים. כן, ואז הוא נותן את התשובה שלו, למשל, דם נידה, שמרנו. כן, מה אתה רואה?
דוד המלך, כן.
מה? דוד המלך היה אדמוני, זה נכון, זאת אומרת שהוא היה בלונדי.
אבל מה לגבי מה שכתוב בתורה? התורה זה לא מה שחזר, זה אדום של התורה.
אדום של התורה, אתה אומר, זה כמו אדום שלנו. מניין לך זאת? גם אדום, כן, גם אדם הוא אדום, אבל מי אמר לך איפה עובר הגבול בין צבעים? תדע לך שיש מחקרים שלמים על זה, כן? יש, למשל, יש שבטים באוקיינוס השקט, שכשאתה שואל אותם מה צבע השמיים, הם אומרים שחור. כן? זאת אומרת, זה, ההגדרה של הצבעים משתנה באופן תרבותי. טוב, אז וירק, מה?
מה היה עשיו?
מה היה עשיו? לא יודע, הוא היה אדום. כן, מה אתה אומר? לא אמרתי שהאדום גם לא נקרא אדום, זה כמו שהירוק נקרא גם כן ירוק, לא רק הצהוב נקרא ירוק. אבל הגבולות בין הצבעים שונים. בכלל, אם תשימו לב, בחז"ל יש רק ארבעה צבעים. רק ארבעה צבעים. שחור, לבן, ירוק ואדום. אין צבעים אחרים. תכלת זה בכלל לא צבע. זה חומר. יש חומר שקוראים לו תכלת. זה כמו שאגב המילה צבע, פירושה בימי חז"ל, החומר שבו צובעים. כן? ואילו מה שאנחנו קוראים צבע, חז"ל קראו לזה גוון. בתנ"ך קראו לזה עין. ועינו כעין הבדולח. מה זה עינו? הצבע. בסדר? פשוט יודע שמילים משנות משמעות. זה מה שעוזר כדי לתארך טקסטים לפעמים. כשאתה רואה שיש שימוש במילה באופן מסוים, אתה יודע מזה תקופה זה. כן, מה אתה רוצה?
אני עדיין לא הבנתי למה המדרש
כן, כי אתה שואל על המדפיס, איך הוא חילק את הפרקים. זה לא סוף העולם. כן, לכן הוא אומר, מה כתיב למעלה מן, הוא נזכר שיש עוד משהו להוסיף. אז וירק את חניכיו שנטל כסף וזהב וחיפה אותן, אמר להן, היו יודעים שלמלחמה אנו יוצאים, אל תיתנו עיניכם בכסף וזהב, הרי כל זאת שלכם. כלומר, נתתי לכם כבר זהב. כלומר, אדם יוצא למלחמה, הוא מעוניין בביזה. אבל אברהם יש לו עניין באחווה. אז הוא רוצה לנסוח את ההכרה הזאת גם בחיילים שלו. לכן הוא נותן להם כסף וזהב, כדי שימדו שהם יוצאים למלחמה לא על כסף וזהב. בסדר? את זה כבר קיבלתם. ואין וירק אלא זהב, כמה דעת אמר, ועברותיה ברקרק חרוץ. מתחילת הפסוק? אם תשכבון בין שפתיים, כנפי יונה נחפה בכסף, ועברותיה ברקרק חרוץ. אז יש פה שמה ירקרק לעומת כסף. אז הכסף זה כסף, והירקרק הזהב. דבר אחר, וירק מלמד שהוריקן בדבריו, נכון? זה מלשון הוריקן, כן? ברור. מה זה הוריקן בדבריו? אמר להן, מה זה הוריקן? מלשון ריק. הוא דילל את השורות. כן? זה כמו שגדעון לקח איתו מעט מאוד אנשים, נכון? אחרי שהוא עשה להם את המבחן בעין חרוד, מה? המלקקים וזה. אז גם פה, הוא כן דבר, אמר להם, מי האיש הירא מן האבונות, ורח הלבב מן המעשים רעים שעשה, ילך וישוב לביתו ולא ימאס. כן? יש הרי הלכה, שכשיוצאים למלחמת הרשות, מוצאים את מי שנטע כרם, קידש אישה, הרס אישה, ומי שבנה בית, נכון? ולא הספיק וכו'. אז אומרים, פן יעמוד במלחמה. עכשיו יש בעיה, יש עוד סוג רביעי, מי האיש הירא ורך הלבב, שילך וישוב לביתו, ועד ימס את לבב אחיו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. נשאלת השאלה, במלחמת חובה, אז שלושת הראשונים שפטרנו חייבים. מה עם הירא ורך הלבב? יש מחלוקת בין הפוסקים. האם ירא ורך הלבב לא יוצא למלחמת חובה? כי שם יש טעם ביוחד, שלא ימאס את לבב אחיו כלבבו. בכל מקרה, אצל אברהם, הוא פתר את מי שירא ורך הלבב. למה הוא פתר? כי זו מלחמת הרשות. יש מכתב שכתב הרב קוק לרב הרץ, שהיה הרב הראשי לבריטניה והאימפריה הבריטית, נכון? במלחמת העולם הראשונה. היה כלל שמה שאנשי דת פטורים מלצאת למלחמה. ולכן כמרים לא יצאו למלחמה. קאדי, מופתי, לא יצא למלחמה. רבנים לא יצאו למלחמה. מה עם בחורי ישיבות? בחורי ישיבות, הרב הרץ אמר, הם לא נקראים אנשי דת, זה לא רבנים, אני לא פוטר אותם מלצאת למלחמה. אז הרב קוק, שהיה אז רב בלונדון, נתן סמיכה לרבנות לכל הבחורי ישיבות. אמרתם רבנים, לא יוצאים למלחמה. ואז יש לו התכתבות עם הרב הרצל לדבר הזה. הוא אומר, אצל הגויים הלימוד איננו משהו מהותי בחיים. גם אצל אנשי הדת. הם לומדים כדי לדעת. ברגע שהם יודעים כבר לא צריך ללמוד. אצלנו הלימוד הוא מהותי לדבקות באלוהים, ולכן זה משהו שאי אפשר לוותר עליו. ואז הרב שמע כותב לו שורה של הוכחות שבחורי ישיבה פטורים מלצאת למלחמה. בסדר? עכשיו, והוא כותב שאפילו חז"ל באו בטענות על אברהם אבינו שעשה הנגריה בתלמידי חכמים, שהוא לקח תלמידי חכמים למלחמה, אפילו במלחמת מצווה גדולה כהצלת לוט. אז מזה אפשר לדייק שהרב קוק מתכוון שבמלחמת מצווה, שגם כן פטורים בחורי ישיבה מלצאת. אבל שם תדייקו, לא כתוב שם במלחמת מצווה, אלא במלחמת מצווה גדולה. מצווה גדולה כוונה מעשה טוב. ולכן שם באמת פטורים, אבל במלחמת מצווה כפשוטו, לא מצאנו שום מקור שפותר תלמידי חכמים מלצאת למלחמה. בסדר? עכשיו, כשהיה מלחמת השחרור, אז התגייסו תלמידי חכמים, בחורי ישיבה, למלחמה, ואז מישהו שלף את האיגרת הזאת של הרב קוק, והוציא מודעות גדולות בכל ירושלים, שבחורי ישיבה פטורים מלצאת למלחמה, או להתגייס לפעולות מלחמתיות וכו'. ואז הרב צבי יהודה קוק אמר שהשימוש הזה בדברי הרב, שנאמרו במלחמת הגויים, זה בזה מלחמת רוסיה וגרמניה וכו', הם זיוף מן הסוג הגרוע ביותר. בסדר? מדי פעם משתמשים באיגרת הזו של הרב קוק, אז כדאי לדעת את הדבר הזה. טוב, בכל מקרה כאן הוא שחרר את הירא ורח הלבב וכו'. כיוון שאמר להם כך, הריקן אחד אחד, ראשון ראשון, ולא נשתייר עמו אלא אליעזר. בסוף הוא יצא רק עם חייל אחד. מה? עוונות זה עבירות נגד ציווי השם. מעשים רעים זה נגד המוסר. אז נשאר לו בסוף חייל אחד. יצא רק איתו. אלא אליעזר. מניין אתה למד? א', 1. ל', 30. י', 10. ע', 70. ז', 7. ר', 200. זה האותיות של אליעזר. הרי 18 ו-300. הרי כתוב, וירק את חניכיו, כן, 18 ו-300. אז זה היה אליעזר. אתם מאמינים לזה? הוכחה, נכון? כן, איך תגיד את זה במס הכנסה? כן, אני לא חייב כל כך הרבה, אני אעשה לכם גמטריה, אני אראה לכם כמה אני חייב באמת. נו, באמת. אז מה זה המדרש הזה? שרק אליעזר, כי הוא בגימטריה 318. זהו, זה מה שזה אומר. כלומר, יש רק אחד ששווה את זה באמת. אבל זה לא שאין לו באמת 318. יש לו. כן.
מה אליעזר בקטע הזה?
הוא הבן אדם. כלומר, בכל הצבא הזה, כולם פדלאות. יש אחד ששווה משהו. כן? אליעזר הוא, כן. כן. מניין אתה למד? כן, אגב, זה המשמעות של אליעזר. מה זה אליעזר? השם עוזר, נכון? מה ההפך של עוזר? מושיע. מלך, עוזר ומושיע. מושיע זה כשאין לי כוח. אז השם מושיע. אבל אם יש לי כוח, השם עוזר. אבל אנחנו עושים ביחד. כן? אז זה הכוונה. אליעזר הוא זה שיכול להישאר שלא יערה ולא רח הלבב. כן, ומה הראיה? מה כתיב אחריו? וירדוף, ולא כתיב, וירדפו. וירדוף אדן. כן? וירדפו. אלא שאליעזר הוא בעצם זה שרודף, הכל על שמו. כן? מה? כן. אז כמה נשארו? אחד. כן, ברור. אגב, מה זה מלח הארץ? מלח הארץ, הביטוי שהשתמשת בו, הוא ביטוי מהברית החדשה. אז נא לו להשתמש בו. ישו אמר, אתם מלח הארץ. כן? אמר את זה על עם ישראל. אז אנחנו רוצים את הביטויים האלה. כן, זה כמו הביטוי, למשל, אין נביא בעירו. מאיפה לקוח? כן, זה ישו אמר. כן, אין. מה? זה הכוונה הנצחי. המלח לא מתקלקל. כן. כן. עד דן. כיוון שהגיע אותו צדיק לדן, תשש כוחו, ראה שעתידים בני בניו לעבוד עבודה זרה בדן, שנאמר וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן. הפירוש? הוא ראה באמת שעתידים בניו לעשות עבודה זרה בדן? אלא כוונה שהוא הרגיש שהמקום הזה יש בו חולשה. כן, מה, למה באמת ירובעם שם את העגל השני בדן? למה אחד בבית אל אחד בדן? למה? זה בקצוות, זה הקצוות של הממלכה שלו. ואז בעצם הוא הופך את כל הממלכה לקודש הקודשים. כמו שיש שני קרובים, הקדוש ברוך הוא יושב בין שני הקרובים, אז גם הוא רוצה בממלכה הצפונית שהקדוש ברוך הוא ישכון אצלו בין שתי קצוות הממלכה, מבית אל עד דן. בסדר? מה? אבל קוראים לזה עבודה זרה. עכשיו, זאת אומרת שהוא רואה שבניו עתידים שם, יש איזו חולשה. החולשה היא שזה גם קצה הגבול של היישוב. כן, הרי שבט דן יושב שם, אחרי זה כבר לא יושב שום שבט. אז זה מקום החולשה המובנית בארץ ישראל. כן, בספרי המקובלים כתוב שהקליפות אין להם שליטה בארץ ישראל, חוץ מלול אחד קטן מצד צפון. כלומר, מצד צפון שם אפשר להכניס את הלול, לול הכוונה חור, לול זה חור, כן. שמשם יכולים הקליפות לשלוט. אגב, למה קראו למקום דן? שבט דן, נכון? ויקראו ללא שם דן, בשם דן אביהם אשר יולד לישראל. אז אני לא מבין, אם זה ככה, איך התורה קוראת למקום דן? הרי עוד לא היה הכיבוש של העיר הזאת על ידי שבט דן. נכון? וגם יותר מזה. ויראהו השם את כל הארץ, את הגלעד עד דן. נכון? גם זה, כשמשה מת, אז הוא רואה עד דן, אבל על המקום לא, עוד לא קוראים דן. אז איך אפשר להבין את זה? אבל איך יקרא בעתיד דן? הרי אם אני קורא בתורה, בזמן שמשה כותב לי את ספר בראשית, והוא מביא לי את הספר בראשית לקרוא, ואני רואה כתוב שם וירדוף עד דן. אני שואל את משה, איפה זה המקום הזה? הוא אומר, עוד ידעו, ככה. אין משמעות לפסוק בימיו. זה אחת הקושיות של מבקרי המקרא. כן, מבקרי המקרא מביאים כאן ראייה לאיחור הסיפור, כי לא יכול להיות שקוראים למקום דן אם המקום עוד לא נקרא דן. אם כן, זה נכתב אחרי תקופת השופטים. עד כאן דבריהם.
אז זה כלי ניגוח.
כן, כלומר, זה קושיה על האורתודוקסיה. איך אתה אומר שהתורה מפי משה, כלומר מפי השם אל משה, הרי כתוב, וירדוף, עד דן. אחת הקושיות, נכון? מה התשובה לזה? סימן שלא יודעים לקרוא. הרי מה כתוב בספר יהושע וגם בספר שופטים? ויקראו ללא שם דן, לא, בשם דן אביהם, אשר יולד לישראל. מה הצורך של התוספת הזאת? הם קוראים למקום דן, למרות שעכשיו קוראים לו לשם, וכי פעם קראו לזה דן, אבל הפעם הם החליטו לקרוא לזה דן, לא על שם דן הקדום, אלא על שם דן אביהם, אשר יולד לישראל. אבל השם דן זה שם של עבודה זרה עתיקה. כן, הגמרא אומרת, מסרת שבת, שדן זה שם של עבודה זרה. זאת אומרת, כשאברהם רודף עד דן, יש מקום שקוראים לו דן, בלי קשר לדן בן יעקב. אבל הם, כשהם כובשים, והמקום אחר כך הפך להיות לשם, או לאיש, דן גואריה, כן, לאיש. ואז כשבאים בני דן וכובשים את המקום, הוא, זה באמת רעיון, בואו נקרא לזה שוב דן, עכשיו בשם דן אביהם. איך אני יודע שככה צריך לקרוא? הרי כתוב, ויבוא עד נחל אשכול, ויחרטו משם, הרי למה קראו למקום נחל אשכול? כי יש אדם בשם אשכול, ענר, אשכול וממרא, נכון? אז זה מקום, אברהם היה באזור שם, נכון? אז נחל אשכול זה הנחלה של אותו מלך כנעני ששמו היה אשכול. הוא נחל אשכול. ויחרטו משם זה מורה ואשכול הנביא אחד. למקום ההוא קרא נחל אשכול. מה אני אמרתי? אתה שואל לי מה שאני אמרתי, אני מתכוון למה שאני אומר. אני לא מבינתי. אתה שואל אותי אם אני שיקרתי או שאני התכוונתי מה שאמרתי. טוב. ולמקום ההוא קרא נחל אשכול, על אודות האשכול אשר קרתו משם בני ישראל. כלומר, עד עכשיו קראו למקום הזה נחל אשכול על שם אשכול. אבל אחר כך, כיוון שקרתו משם בני ישראל אשכול, קראו למקום נחל אשכול. עכשיו תשימו לב. ענר אשכול וממרא, איך כותבים אשכול? א', שין, למד, נכון? כתוב, ויבואו עד נחל אשכול, גם כן, בלי וו. ויחרטו משם אשכול עם וו. למקום הוא קרא נחל אשכול עם וו. על אודות האשכול אשר קרתו משם בני ישראל. זאת אומרת שהכתוב עושה דרשות על המילים, על השמות. זה כמו למשל, על כן קרא, מה? למקום ההוא בבל. כן? כי שם בלל. אז נקרא לזה בלל. נכון? מה זה בבל? בבל באקדית זה שער השמיים. בב אילו. כן? כמו בערבית בב, כן? שער, אילו האלים. אבל הכתוב אומר, למקום, על כן קרא למקום ההוא בבל, כי שם בלל. ברור? זה מובן. ויש לנו קצת ראייה מדברי עשיו. אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים. זאת אומרת שראוי לו השם יעקב, אבל זה לא על שם זה שקראו לו יעקב, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקראו שמו יעקב. אלא שיש מה שנקרא דרשה רטרואקטיבית. בסדר? המקום ההוא קרה באר שבע, כי שם נשבעו וכו'. טוב, אז גם פה, לגבי דן, דן זה לא על שם דן בן יעקב, השבט דן, אלא זה, המקום נקרא דן, על שם עבודה זרה שהייתה אז. מה? ודאי, כן, וכתוב כך, ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה, ויהילה לבן. ותקרא את שמו משה. למה משה? מה זה משה במצרית? בן. ויהילה לבן, ותקרא את שמו משה. ותומר. מי זה ותומר? האם, יוכבד. כי מן המים השיתיו. כלומר, היא נותנת דרש עברי לשם מצרי. מה פירוש משיתיו? מה פירוש משיתיו? הוצאתי אותו, מה פתאום? אם זה היה מה שאמרת, היה צריך להיות כתוב מם, שין, יוד, תו, יוד, ו. משיתי אותו. אבל תסתכל שמה כתוב בלי יוד אחרי התו. משיתי הוא בלי יוד. זה כאילו את משית אותו. כן? מהמיין, את משית אותו. אז היא נותנת דרש עברי לשם המצרי.
כן, אבל אם זה ככה, היה צריך לקרוא משול.
זה הדרש, יש כבר שם מצרי למשה, קוראים לו משה, זה שם מצרי. עכשיו, האם שהביאה את משה, היא שומעת אותה, קוראת לו משה, כי מן המים שיתיו. היא נותנת דרש עברי לשם המצרי. האם אתה שואל, אם כשאמרתי את זה, התכוונתי לזה? למה לא הבנת? אני אמרתי את זה, למה שלא תבין? מה כל כך לא מובן במילים האלה? הנציב לא קיבל את זה. אני לא יודע, אבל מה זה משנה? זה פשוט הבאת הוכחה נוספת למי שהיה צריך הוכחה, שאני לא הנציב. כן, בבקשה. למה התורה עושה דרשות? זה באמת שאלה מעניינת. לא יודע. או להראות השגחה, או יודע מה. כן. נכון? משת הוא או משיתי הוא. כן, זה גם ככה בעברית. כן. לא, זה ודאי לא משית הוא. משית, אתה רוצה להסתכל לכתוב משית הוא.
אם אתה אומר אם משתה אותו, אז...
לא, אם אתה אומר את משית אותו. איך אתה אומר את משית אותו בעברית?
את משית אותו.
לא, כי זה לא יכול להיות, בגלל שהקמץ לא יכול להחזיק מעמד עם ההתאמה כל כך מאוחרת. נכון? צריך להפוך את הקמץ לשווה. כמו דברים, אתה לא אומר דברים, אתה אומר דברים. אז משית הוא, נכון? כן או לא? אתה יודע שקמץ הופך לשווה כאשר ההתאמה זזה, כן או לא? אתה לא יודע עברית ואתה מקשיק קושיות. בעברית יש לנו כלל, כשיש תנועה גדולה שמרוחקת בשתי עברות מן ההתאמה, היא נחלשת והופכת לשווה. למשל, דבר, מה הרבים של דבר? דברים. למה, מה קרה לקמץ שהפכת אותו לשווה? כי ההתאמה, במקום להיות על העברה השנייה, עברה לעברה השלישית. לפני כן היה דבר, נכון? אז ההתאמה הייתה על ור, שזה העברה השנייה. עכשיו, דברים, אתה שמת את ההתאמה לעברה השלישית. אז התנועה הגדולה, קמץ כבר לא יכולה להחזיק מעמד, ולכן היא הופכת להיות שווה. עד כאן ברור? אז לכן לא אומרים מה שיט הוא, אין דבר כזה בעברית. כי ההתאמה היא על הוא. את איתי? אתה איתי? כן או לא?
כן.
כן, לכן צריך להיות משיט הוא. אז, אבל אי אפשר לומר משיט הוא. זה, הלשון נתקעת. לכן זה הופך להיות, יש שמים חיריק, שזה תנועה קטנה, כדי להקל על הדיבור, משיט הוא. הבנת? בסדר. כן. למה גד קיבל את השם שלו כשיש עבודה זרה שקוראים לה גד? נכון. אז כנראה, ולמה אתה אומר שמות של חודשים שהם שמות של אלילים? נכון? תמוז, אב, כולה. אז יוצא תרץ את זה, תרץ את כולם. טוב, הלאה. זה הלת ניצוצות קוראים לזה. כן, יש נקודה תאורה. ראה שעתידין בני בניו לעבוד עבודה זרה בדן, שנאמר, וישם את האחד בבית אל, ואת האחד בנתן בדן, שנו רבותינו. שני דברים מקין לפניהם ולאחריהם. ואלו הן, עבודה זרה, ונוטע ערב שביעית חייב, ובמוצאי שביעית חייב. כך עבודה זרה, מכה לפניה ולאחריה. יח, עד עכשיו לא עמד ירובעם שעשה את העגל והעמידו בדן, ויקם, וירדפם עד חובה. כן, זאת אומרת, יש שני דברים שראוי להקות עליהם לפני ואחרי. למשל, לגבי הנוטע ערב שביעית, חייב. זה היה בתקופה שעדיין היה תוספת שביעית. ואחרי שביעית, חייב. אז זה לפניו ולאחריו. גם עבודה זרה, למרות שירובעם עוד לא עשה את העבודה הזרה, כבר אז תשש כוחו. בסדר? להקות, כן. לחטוף. כן. מי שעושה עבודה זרה. כן. אז פה, לא, אז פה זה לא שאברהם באמת נענש, כי אברהם רק בנבניו עתידים. אבל זה אומר שיש משהו שכבר גנוז באברהם שיכול לבוא לידי ביטוי אצל בנבניו כעבודה זרה. ולכן תשש כוחו.
מה הדבר?
נשאלת השאלה, למה בכלל יכול להיות שבתוך בני אברהם יש אחד שעושה עבודה זרה? כן, בשבט דן, הרי עבד עבודה זרה. איך יכול להיות שבט שלם מזרע אברהם שעובד עבודה זרה? סימן שיש משהו באברהם שנותן את האפשרות הזאת. נכון?
אבל למה אתה הולך על אברהם? למה אתה חכה לחזור?
כי כל דבר מתחיל מהשורש. כל ענף יש לו שורש בשורשו. נכון? אז סימן שיש משהו באברהם שמאפשר את הדבר הזה. מה? יכול להיות, יכול להיות, כל מיני דברים. אפשר להעלות כל מיני אפשרויות. למשל, חז"ל אומרים שעל הפסוק, במה ידע כי ירשנה, בגלל זה נשתעבדו בניו. נשאלת השאלה, שהוא ישתעבד, למה בניו שישתעבדו? כי כשאברהם אומר, במה ידע כי ירשנה, זה לא פיקפוק באמונה. זה ביטוי של ענווה. אבל אחרי שהוא קיבל תשובה, למה הוא כן יזכה? כשבניו שואלים, אם אנחנו נזכה, זה כבר חסרון אמונה. כלומר, יש אותה שאלה, יכולה להישאל אצל מישהו אחד וזה קשר, וכשזה אצל השני זה כבר לא קשר. אחרי המשיטה. מה? הרי... לפני שירובעם עשה את זה. שאברהם מה? הוא חטף. אבל נשאלת השאלה למה הוא חוטף. הרי הוא לא עשה עבודה זרה. לפני שזה מתרחש. גם אחרי, אחרי זה פשיטה. ירובעם אכל אותה אחר כך, נכון? לא, אחרי זה ירובעם, חטף אחרי. וואו! אתה איתי?
כן.
כלומר, אחרי שנעשתה עבודה זרה בדן, אז באמת מי שעשה אותה, אכל אותה, נכון? ירובעם.
לפני זה.
זה יפה.
אבל אם השאלה של אברהם היא שאלה קשרה.
כן, אבל היא השורש של השאלה הלא קשרה. כמו כן, גם אצל אברהם, יש אצלו איזה מין, אפשר לומר, אהבת כל האדם. אז הוא גם יאהב את עבודי עבודה זרה. הוא נותן להם מקום. אז האהבה הזאת, שהיא חיובית אצל אברהם, אצל בניו יוצרת חולשה. שנו רבותינו, שני דברים מקים לפני דברים אחרים, ואלו הן עבודה זרה והנוטה ערב שביעית. חייב ומוצאי שביעית. חייב. כך עבודה זרה, מכה לפניה ולאחריה. האח, עד עכשיו לא עמד ירובעם שעשה את העגל והעמידו בדן. ויקם. כן. מה? נכון. לא, לא, תחביר לא תמיד מוצלח. טוב. והרדפם עד חובה. חזרנו על כל המקומות ולא מצינו שום מקום ששמו חובה, ללמדך שדן נקרא חובה. מראש על העבודה זרה שעתידה לעמוד שם. כן. לאו דווקא. מן השמיים. אבל בשביל... לפני. כן, יש קשר. מה זה שביעית? שהארץ היא של השם. מה זה עבודה זרה? זה ניתוק מהשם. אותו דבר, נכון? טוב. וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו ורכושו השיב וגם את הנשים ואת העם. כן, אז זה וגם את לוט וגם את הנשים. וגם לרבות כל כלי תשמישו אפילו שווה פירוטה. טוב, הגיוני. ויצא מלך סדום לקראתו וגומר הוא עמק המלך. נכון? מה זה וגומר? לא, זה לא וכולי. וכולי נאמר על דברי חכמים, וגומר זה כשמביאים פסוקים. מה הפירוש וגומר? את שאר הפסוק. כלומר, צריך שהקורא יגמור את כל הפסוק, רק שהכותב קיצר לעצמו. הרבה פעמים הגמרא אומרת וגומר, כך מביאה דרשה, ואתה לא מבין מה הדרשה, כי אתה לא ראית את סוף הפסוק. הגמרא אומר לך וגומר, אז תגמור את כל הפסוק, ואז תבין את הדרשה. אז מה כתוב כאן? ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו מהכות את כדור לעומר ואת המלאכים אשר איתו, אל עמק שווה, הוא עמק המלך. בסדר? הפרטים האלה נראים מיותרים לגמרי. מה פירוש אגב עמק המלך? איפה זה עמק המלך? באזור סדום, מי אמר לך?
זה עמק.
עמק, זה כמה עמקים יש בעולם? אולי, לא יודע, אפשר לזרוק, כן? כמו מיני רעיונות. מה? הר המלך, הר המלך, זה לא עמק המלך.
לא,
עמק המלך? לא כתוב. לא כתוב, כתוב הר המלך, לא כתוב עמק המלך. כן? מי אמר? אני לא יודע, אבל מה כתוב לפני כן? ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו מהכות את כדור לעומר, והמלכים אשר איתו אל עמק שווה הוא עמק המלך, ומלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. אז אולי זה ליד ירושלים. אם שלם, זה ירושלים. אז מלכי צדק מן הסתם לא הלך כמה קילומטרים, נכון? עכשיו, כדי לדעת זיהויו של מקום בתנ"ך, מה צריך לעשות? לחפש עוד מקום בתנ"ך שהמקום הזה מוזכר, פשוט. איפה עוד מוזכר עמק המלך בתנ"ך? מה? קונקורדנציה. זה נכון, אבל זה לא מקום בתנ"ך. זה בספר שמואל ב', פרק י"ח, פסוק י"ח. נכון? מה כתוב שם? אפשר לקבל תנ"ך? אם לא, אני אביא בעצמי בבית. תודה. ואבשלום לקח ויצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך. כי אמר אין לי בן בעבור אזכיר שמו, שמי, ויקרא למצבת על שמו, ויקר אלה יד אבשלום עד היום הזה. איפה זה? בקדרון. כן, אז עמק המלך זה הקדרון. איפה זה הקדרון? ליד ירושלים. נכון? העיר העתיקה זה העמק שמבדיל בין הר הזיתים לבין העיר העתיקה. מי? מלך סדום בכלל היה תקוע מסכן. הרי הוא נפל לתוך הבארות חמר, נכון? ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שהוא זה, הוא מגיע לעמק המלך. אז מלך סדום מחפש את הדרך שלו, מגיע עד אברהם. עכשיו, למה הוא מחפש אותו? כי הוא צריך את אברהם. נכון? תן לי הרכוש, תן לי הנפש, והרכוש כך לך. ואז אברהם אומר, לא, לא זה.
איפה הוא פגש אותו?
אל עמק שווה, הוא עמק המלך. אז מה? אני אמרתי על מלכי צדק, מלך שלם. הוציא לחם ויין, לא כתוב שהוא הלך. בסדר? נא לא לבלבל. אמרתי מלך סדום, אמרתי מלכי צדק, לא אמרתי מלך סדום. אל תכניס לפה שלי דברים שלא אמרתי. לא, גבן הינום זה מערבה, מי זה? כן, זה בין, זה איפה ש, שהסינמטק, זה הגיהינום שם. ואיפה שהבריכת הסולטן, נכון? מגיע, מתחבר אחר כך לקדרון. כן. אז איפה היינו? כן, אז הוא מגיע אל עמק שווה, הוא עמק המלך. מן אותה שעה נקרא עמק המלך. ואיזה מלך? זה אברהם, שניצח את כל המלכים וחיילותיהם, ועליו נאמר, נאום השם לאדוני שבלימיני עד אשית אויביך אדום לרגליך. כן? הרי באותו פסוק כתוב על דברתי מלכי צדק, אתה כהן לעולם, נכון? אז כנראה זה קשור לזה. כיוון שיצא מלך סדום, אמר לו, תן לי הנפש. שאתה, והרכוש כך לך, שאתה הצלתני מן הריגת אותן מלאכים, שאילו הרגו אותי, היו נוטלים נפשי ואת ממוני, תול לך את ממוני שהצלתני. כלומר, מלך סדום רואה לנכון לקבל את נפשו, תן לי הנפש, מסביר המדרש, הנפש שלי. לפי הפשט, איזה נפש הוא מדבר? אנשי סדום. כן, תן לי את הנפשות של אנשי סדום. אז למה המדרש אומר, תן לי הנפש, הנפש שלי? כי מלך סדום הוא סדומי. והסדומי, על מה הוא חושב? קודם כל על עצמו. נכון, אז הוא אומר, תן לי הנפש, זה הנפש שלי. כמובן שזה כולל את כל הנפש. בסדר? מה? אז ברור, זה ככה צריך לקרוא. כן, והרכוש כך לך, כיוון שנתן לי לנפש, אני מוכן לשלם על זה. כן, זה עסקה. באותה שעה נשבע אברהם, אמר לו, הרימותי ידי אל השם, ואין הרמה אלא לשון שבוע שנימה, וירם ימינו ושמאל אל השמיים והשבה בחיי העולם, עם ייחוד והצרוך נעל, למה? שהבטיחני הקדוש ברוך הוא, שהוא יעשירני, שכך אמר לי, ואברכך ואגדל שמך ויהיה ברכה. אם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר, אני השרתי את אברהם ואת מהה. זאת אומרת, אברהם לא רוצה לקבל ממלך סדום. למה? כי הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי עושר. זה דברים מוזרים מאוד. זה בדיוק. ההוא שבלב ים, הוא אומר, תציל אותי, אלוהים תציל אותי, שולח לו מסוק, שולח לו ספינה, שולח לו זה. לא, רק אלוהים יציל אותי. אבל אחרי שהוא מת, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל אני שלחתי לך מסוק, שלחתי לך. אז לכאורה, זה אותו דבר. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם עושר. מי אמר שהעושר הזה לא יבוא? מהמלחמה. נכון? מה? לא, זה פשוט תירוץ של אברהם. כלפי מלך סדום הוא אומר את זה. כי הרי הוא קיבל עושר מפרעה, זה לא הפריע לו. נכון? אבל ממלך סדום הוא לא רוצה לקבל.
למה?
זה באמת שאלה גדולה. התשובה היא שאני חושב שאברהם בהתחלה, כשהוא בא עם הנפש שרסו בחרן, והקדוש ברוך הוא נזף בו על זה, אחר כך הוא ירד למצרים, העלה משם מצרים, ואז קרא לו הסיפור עם סדום, עם עשרה, עם לוט. אמר לעצמו, אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אצרף אליי אנשים. ואז מלא, הוא לא רוצה לקבל מסדום שום דבר. בעוד שמצד האמת, הוא יכול היה לקבל מסדום גם את הרכוש וגם את הנפש. נכון? אם מלך סדום אומר לו, תן לי הנפש, משמע שאברהם יכול להגיד לו, לא רוצה לתת לך את הנפש. אני אקח את הנפש אצלי, ממילא גם את הרכוש. למה, וכאן בדיוק הטעות. כי אם אברהם היה מצרף את אנשי סדום אליו, הם היו הופכים להיות צדיקים. הוא לא לקח אותם, הם ידרדרו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רואה? עכשיו אני הולך לשפוט אותם. לא צדיקים. כן, אבל לא בגלל שהם לא היו צדיקים. אז דיברנו על זה כשלמדנו את זה. אבל עכשיו, לגבי הנפש של אנשי סדום, כשהקדוש ברוך הוא הולך לשפוט את סדום להשמדה, אברהם לוקח את זה מאוד ללב. למה? הוא מרגיש אשמה, הוא מרגיש אחריות, אשמה. כן, הייתי צריך להציל אותה. לא עשיתי עוד. אבל בכל מקרה כאן נראה שאברהם לא מעוניין להידבק באנשי סדום, כי בסדום יש הרבה רשעות. כן, ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. נשאלת השאלה, הרי זה לא צודק. בתוך כל רשעות גדולה, מסתתר משהו טוב, נכון? מה מסתתר בסדום? כן, נכון שזה מסוכן, אבל מה מסתתר בסדום? ממשיכיות, נכון? הרי מזה יבוא, אחר כך עמון ומואב, מעמון ומואב יבוא המשיח. יותר מזה, ונברחו בך כל משפחות האדמה, אומר רבי אליעזר במסכת יבמות, שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך, והם רות המואביה ונעמה המונית. אז לכאורה, אברהם היה צריך לקבל באהבה את הרעיון הזה, שיצטרפו אליו אנשי סדום, כדי לבנות את היסוד המשיחי. אלא, שאברהם הרגיש שזה עוד לא הזמן, שהוא עוד לא מסוגל לזה. נכון, כתוב, וייסה משם אברהם, ארצה הנגב, אומר רש"י, להתרחק מלוט. כלומר, להתרחק מלוט, שיצא עליו שם רע שבעל בנותיו. אבל זה שהוא בעל בנותיו, זה מה שהוליד את עמון ומואב. אבל אברהם אומר, אני עוד לא מסוגל, בימי דוד יהיה אפשרי. יש עיקרון, אל יבוא בכל עת אל הקודש. נכון, מה זה אל יבוא בכל עת אל הקודש? יש רעיונות שאי אפשר להביא אותם בכל עת אל הקודש, עד שמגיע העת. אז אצל אברהם אומר, זה עוד כבד עליי. בבוא הזמן יהיה אפשרי. זה הכוון. כן, זה מסוכן, נכון? מסוכן. כן. מה? למה יש חוסר היגיון בהיגיון? למה? לא אמרתי שאין לו נסיבות מקילות. יש לו נסיבות מקילות. טוב. לאברהם. עכשיו, אם ייחוד והצרוך נעל, אז אומר, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת, אם ייחוד, אני מתאר את בניך במזבח שתהיה מוקפת בחוט של סקרה. כמו ששנינו, המזבח היה מוקף בחוט של סקרה. ועוד בשכר שאמרת, אם ייחוד, סקרה? מה, אתה לא למדת משניות? סקרה זה חוט אדום, זה צבע אדום שמסביב למזבח, שמבדיל בין עולה לחטאת העוף. עולת העוף לחטאת העוף. ועוד, בשכר שאמרת עם ייחוד, אני אתן לבניך מצוות חוטים של מצוות פתיל תכלת. אמרת, אצרוך נעל, אני נותן לך לבניך מצוות יבמה וחליצה, וחלצה נעלו. ובזכות שאמר נעל, אני נותן לבניך מצוות אכילת פסח שכתוב בו, וככה תאכלו אותו, מותניך חגורים, נעליכם ורגליכם. תגידו, זה... איפה... מה הקשר? חוט, שרוך נעל, זה... אני לא רוצה לקבל ממך שום דבר, אפילו דבר זול. פתאום זה הופך להיות מצוות. נכון, זה מידה טובה. זה מידה טובה בנפש, לא לרצות לקחת מסדום. זה מידה טובה. אבל אני לא מבין למה זה הופך להיות מצוות. כן. כן, נכון. אבל אני שואל, מה זה, איך פתאום, מהמילה מחוט, פתאום מגיע לחוט של סקרה וציצית? מה ההיגיון? מה הקשר בכלל? זה מה שאני משתדל כל הזמן לעשות, מתאמץ, יורק דם על זה. ואתה עכשיו שואל אותי אם זה ככה? נו, התשובה היא פשוטה. המעשים הטבעיים של האבות הופכים להיות מצוות אצל הבנים. ברור? ואם אברהם יש לו רגישות לחוט, סימן שחוט זה משמעותי. איך זה משמעותי? זה בא לידי ביטוי אחר כך אצל הבנים. אגב, מה זה החוט הזה? שרוך נעל אני יודע.
חוט אדום
זה מה? לא, כתוב אם מחוט והצרוך נעל. שרוך נעל אני יודע מה זה. מה זה חוט? למה משמש חוט? שזה עקל, כן. אצל הערבים, שמים חוט מסביב לכיסוי ראש, כדי להחזיק אותו, נכון? נכון? זה החוט. אז זה מחוט, זה למעלה. הצרוך נעל, למטה. ממעלה עד למטה, לא רוצה כלום ממך. כן. חוט אדום זה מה שהמדרש בעצמו אמר, חוט של סקרה. כיוון שאמר מחוט זכה לחוט של סקרה. מה זה חוט של סקרה? תשאל אותו.
לא, חוט אדום, אבל מה, למה שימש?
למה הוא שימש? תגיד לו אתה. נכון? אתה רואה? הוא הקשיב. טוב. לא, זה משהו שבחזיק את הכפייה.
זה היה אצל המוסלמים.
זה רק אצל המוסלמים, רק אצל המוסלמים. זה יושבי המדבר, ככה הם הגינו על עצמם. כן. טוב. ועוד, אני נפרא מעשיו, שנאמר, על אדום אשליך נעלי, ועוד אני משבח בניך בו בלשון, שנאמר, מה יפו פעמייך בנעלים, אתה מעשתה שכר בשר ודם, שכרך הרבה מאוד, מכאן ולהבא, הגענו אל המבזק, שלום.
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.